ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כך שוודאי לנו שהחלוקות הללו הן בעייתיות, ובאותה חלק מחלוקות בעייתיות, אם תקשו קצת לספרות ותסתכלו, ספרות היסטורית, אתם תמצאו גם ביטויים מאוד מאוד פרובלמטיים, שכנראה המנהיגות הרבנית בתקופת השואה, מה היא פעלה? למה אתם לא יודעים שמות? אז היו לא מעט היסטוריונים שהדביקו להם את המשפט, הם נעלמו, הם ברחו. אז יש מספיק איזה דוגמה אחת קטנה או שתיים, שגם הם, מה שנקרא, צריך לנתח אותם אולי בצורה כזו או אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזאת. אבל, זו דוגמה, הייתי באיזה סימפוזיון שישבו שניים מגדולי ההיסטוריונים במדינת ישראל בנושא השואה, אם לא הגדולים שבהם, פרופסור גוטמן ופרופסור באו, באוניברסיטת חיפה, ואני הייתי צריך לדבר על מנהיגות רבנית. ולפני שפתחתי את הפה, ידעתי שזה יקרה, אחד מהם עמד וצעק, על מה אתה הולך לדבר? הרי הם נעלמו. אז אמרתי, טוב, הורים, צריך למה שנקרא, לענות לכסיל להביא כאיבתו ממש, אז לענות, אמרתי, טוב, אתה צודק, אני באמת חוזר לי. אני אדבר על נושא שקרוב ללבך, מרד יתובה עכשיו. אמרתי, אבל אין לי הרבה מה לומר על המרד, אני יש לי דקה וחצי מה לומר על המרד. אמרתי בדקה וחצי כמה דברים, הוא קפץ ממקומו כנשוך נחש ואמר, זה מה שיש לומר על המרד? על המרד יש לומר, נתן את כל ההרצאה, אמרתי יפה. תאמר לי רק, עכשיו אני אבקש אותך שאלה פשוטה. אתה אומר שכל הרבנים ברחו, אני לא כל כך יודע מה לענות לך, אז תעזור לי אתה כדי שאוכל לענות לך. אמרתי, רק תן לי שמות. קצת נתקע. הוא אמר שניים שלוש שמות, הוא נתקע. ואמרתי לו, נו, הלאה. אז קם הפרופסור השני, ואמר, אני חייב להודות, שבכמה דקות הללו עשית לי סוויץ' בראש. בשונה מהפרופסור הראשון, אני באתי משם ממש. ואני מכיר את הדמויות, וזה פשוט שקר נתעב, הם פשוט לא יצאו משם, רובם כמעט מוחלט, נשארו עם קהילותיהם. הוא אומר, נשארו עם קהילותיהם לא כי נאלצו, חלקם מתוך רצון והחלטה על אף שהיו להם ערוצי מלטות. והוא אומר, זה הפשע בהתגלמותו, כי כשעסקנו בנושא של רבנים בשואה, עסקנו כמו שאתה נתת לי פה להבין בדקה וחצי, אני חוקר המרד, פתאום נתת לי בדקה וחצי אמירה ואני קפצתי ממקומי, איך זה יכול להיות שאתה נותן לי דקה וחצי כשיש לי פה שנים של מחקר? למה שאתה לא תקפוץ באמת על המנהיגות הרבנית שאני ידעתי פעם בספריי להזכיר דקה וחצי, באמת יש מחקר שלם. אז אותה תובנה, אני רוצה קצת לפתוח אותה טיפה יותר כאן ברגע זה, ולגעת דווקא לא בדיוק ספציפי. יכולתי לעשות גם דיון ספציפי, יש דמויות מרתקות שם כדי להעמיק בהם ולהבין, כי הנקודה היא לא להבין מה הם עשו, הנקודה היא להבין לאיזה תחומים הם נכנסים ואיך הם מגיבים, כי הכל רצוף כאן בשאלות הלכתיות, מוסריות, ערכיות, שאותן קבוצות רבניות צריכות לעשות להם. אבל אני רוצה לתת לכם הדגמה, לא מאישיותך, אלא דווקא מקובץ, מקבוצה. אני אתן כמה מילים של הקדמה. אני רוצה לדבר על הגטו שהיה הגטו השני בגודלו בפולין, גטו לא ראשון. גטו שחיו בו כ-200,000 יהודים. הגטו שלכאורה היה הגטו המאורגן ביותר, כי ראש היודנראט היה שם אישיות של איש ארגון מעולה. זו הייתה אישיות מאוד פרובלמטית בהיבטים הערכיים והמוסריים, אבל מבחינת איש ארגון הוא היה איש ארגון מעולה. עד כדי כך שאפילו הבין שצריך גם להקים לשכה של ועד רבנים בגטו לודז'. אמנם הוא ידע לתת להם מיד מהתחלת הדרך מיקום מאוד שולי. ואיך הוא עשה את זה? כי היה המון מחלקות בתוך הגטו הזה. אז את לשכת הרבנות הוא מיקם בגרף של פיצול המחלקות תחת מחלקה היסטורית, ובמחלקה היסטורית הייתה לו תת מחלקה לסטטיסטיקה, רק תבינו למה הוא התייחס לתוך הגטו. ובתת מחלקה לסטטיסטיקה הייתה תת מחלקה של לשכת ועד הרבנים בגטולוג'ה. ידענו מעט מאוד על לשכת ועד הרבנים בגטולוג'ה. לפני 13 שנה עלינו על אוצר, מצאנו פתאום, אחרי חיפושים כבר שהתחלנו לחפש, מצאנו 55, כמעט 55 אלף מסמכים של ועד הרבנים בגטולוג'ה. שהיו קבורים באיזשהו מקום שברמת העיקרון כל אחד יכול היה להגיע אליהם. למה לא הגיעו אליהם? אני לא יודע, אני מעדיף להשאיר את השאלה הזו בסימן, להשאיר את זה בסימן שאלה. אבל אנחנו הגענו ונחשפה בפנינו פתאום עשייה שקשה מאוד להבין אותה. אני רוצה להתחיל איתכם יחדיו, לעבור דרך כמה מסמכים שקצת ישפכו לנו אור על הפעילות של רבנים. קודם כל, כמו שאמרתי, בגטו הזה יש דמות אחת שמרכזת את הכל, ראש היודנרט. ראש היודנרט הזה הוא דמות מאוד מאוד ריכוזית, לא פשוטה, כמו שאמרתי, מאוד לא פשוטה, עם ניסוח זהיר. אבל הוא מבין תוך זמן קצר שצריך להקים בוועד רבנים בגטו, והוא מקים. והוועד הזה מוקם בתחילת שנת 40. בשלילת שנת תפשין, מוקם הוועד הזה. ובואו נראה בכלל מה הוועד מצפה מעצמו. והוועד כותב את המכתב הזה ביום ה' מרחשבן תפשין א', הוועד הוקם כמה חודשים קודם, בסוף תפשין. לכבוד נשיא היהודים בליצמן, שטט ליצמן, שטט זה השם הגרמני שהגרמנים הסתרו את שמה של לורג' לעיר הזאת. קצת קשה לזהות לקרוא, אבל בכל זאת אני אקרא בו. בקשר עם התייסדות של משקת ועד הרבנים, ופה זה איזה כמה שבועות, שמטרתה לפתור שאלות שונות בענייני הדת, אשר לזה מחוצים עבור הרבנים ספרי התלמוד והפוסקים. פונים אנו אליך בבקשה לרכוש עבורנו מיוצר הספרים הנמצא תחת ידו עבור המשקה, נא לכל הפחות ארבעת חלקי שולחן ערוך. חתומים שניים מרבני הגטו, הרב אליהו פליישגר והרב משה וייס. תזכרו את השמות, יש להם משמעות. מה הם פונים? יסדו ועד רבנים. ספרים אין להם, איך אין לספרים, אגב? מה? עוד לא, כאן הם לא ספרו, רק אני אומר מה שקרה. ממש בתקופה הזו הם מצטבים לעבור לגטו, להתחיל לעבור אל הגטו. הם עוברים אל הגטו, הצפיפות היא, רק לסבר את האוזן, כי המרחב שיהודים חיו בעיר לוד, כשהם עוברים לתוך הגטו, הם עברו למרחב של כ-4.5% מהמרחב שהם חיו קודם. כל אחד ייקח את החדר שלו, תקפט אותם, 4.5% זה שטחך. שפה אחרת זה לא מקום לחיות בו. ולתוך הצפיפות הזו, הם צריכים לקחת את הדברים הכי קריטיים. וחלקם נאלצים, כמעט כולם, נאלצים גם ספרים להשאיר מאחור, כי אין איפה לשים את זה. אגב, זה חלק מהתוכנית הגרמנית, להעביר אותם לאזור רוני, שהוא היה נחשב עכשיו, נקרא עכשיו הגטו, זה היה קודם שכונת רוני. וקודם לכן, להיות באזורים שונים, ולשם את מי הם מעבירים עכשיו? את הפולנים, את הגרמנים, כמובן קודם כל, אבל את הפולנים גם כן, תראו, והפולנים מאותו רגע הופכים להיות משתפי פעולה עם הגרמנים, כי הגרמנים כבר היטבו את מצבם, ברגע אחד. והם עוברים לתוך אותם מקומות, אבל מה, הם נתקלים גם בספרים יהודים, ולזה ממש הם לא רוצים, אם נשארה מגדה, או שולחן, או ארון, למה לא? אבל הספרים, ואז ראש היודנרט מצווה על ידי הגרמנים להביא את כל הספרים לגטו, אבל יש בגטו צפיפות אדירה, אז הוא לוקח מרתפים ומרמיס ספרים בתוך הגטו. הם לא סופקו שם באותו שלב. ובתוך אותם ספרים הם מבקשים, תן לנו לכל הפחות, ארבעת חלקי שולחן ערוך, כנראה אין להם יותר, כי אין לו מה לעשות עם זה שם. איפה הם ישימו זה בעיה אחרת, אבל הם מקבלים. אבל זו הציפייה שלהם מתפקידו של הרב בעת ההיא. אנחנו נועדנו לענות על שאלות הלכתיות, אנחנו צריכים ספרים, ובזה זה נגמר. הם לא בכלל חושבים על משהו אחר שיכול, מה שנקרא, להגיע אליו. אבל תראו, עובר זמן קצר, המסמך הזה הוא לא נראה הכי טוב, כי הוא מתוך ארגז אחד, מתוך המסמכים שקצת נפגע מלתיבור. אבל בכל זאת ניתן לראות, אני אקרא לכם ככה, בין השורות מה שאני מכיר מתוך ככה עיון יותר נקודה במסמך. למעלה כתוב פרוטיקול, כן? אז זו אספת רבנים, שהיא ביום כ"ב בטבת תשע"א. ואז מופיע שמות של רבנים שהיו בפגישה הזאת. יש שמות שאתם יכולים לזהות אולי בשורה השלישית. יש הרב שמואל דוד לסקי, לידו הרב עקיבא איגר, ונכדו של רבי עקיבא איגר הידוע. ויש כאן הרב מרדכי סטילמן. מופיע כאן גם הרב משה וייס. מופיעים כמה רבנים שם בתוך הרשימה. ומה כתוב כאן? ציינו מדבר צרות הרבים בקהילתנו. הוצע לבקש פגישה עם זקן היהודים, אותו ראש יודנרט גם מכונה זקן יהודי, למען תקס עצה להקל את המצב הנורא ככל היכולים. הוחלט, א', שבאז הרבנים בבואו בצורת תלמידי חכמים ונכבדי העיר, אם יתייצבו, ירקו גם מי השמות, הרב אוברבוי ועוד כמה, יתאמצו להתייצב לפני זקן היהודים לתאר לו את המצב החמור של עדתנו, ולעוררו על חובתו הקדושה לחבור שארית כוחות למען בכל המאמצים למען הצדק של ישראל מתאים. המשפט הזה מאוד מאוד סתום. למה הם הולכים לראש היהוד אמרה? לתאר לו את המצב החמור בגטו, ולהגיד לו על החובה שלו. ראש היהוד אמרה לא יודע את המצב החמור. יש מישהו שיודע יותר ממנו את המצב החמור בגטו? את הרעב האדיר שמשתלט על הגטו הזה ישר מתחילתו, זה הופך להיות הגטו הרעב ביותר בכל אדמת אירופה. זה גטו שמנה יומית לאדם עובד עם 185 קלוריות ביום. 2400 קלוריות, 2500 קלוריות, זה מנה מומלצת לאדם ביום. חברה ישראלית לסטטיסטיקה פרסמה שבשנה הקודמת ישראלי ממוצע צרך 3,050 קלוריות ביום. 180 קלוריות ביום לאדם עובד. אם יש סבא או סבתא בבית שלו עובדים, או בן או בת ילדים שלו עובדים, אתה צריך עוד לחלק את המנות הללו, כי הם מקבלים פחות, הם מקבלים 120 קלוריות ליום. אתה צריך עוד לחלק את זה גם אין 180. ובתוך אותה מציאות הם הולכים לתאר לו. מה אתם הולכים לתאר לו? יתרה מזה, בואו תראו. הודגש בייחוד שבראש המלאכות הזאת הלכו זקני הרבנים, כמו הרב יוסי פיינר, הרב משה דור, הרב נחמיה אלקזר של הרב אליגור, הרב אליעזר ליפשיץ, הרב שמחה אוברבוים, ובהמשך הוחלט של רב יוסי פיינר יהיה מתאמן. מה הם בונים כאן איזה מערך אסטרטגי שלם לפגישה הזאת? מי יהיה? מה יהיה? ותשימו לב, יש כאן מודלים, יש כאן דמויות רבניות שנבחרו בפקידה מתוך הגטו. הגטו לא היה חסר דמויות רבניות, אבל הם לוקחים דווקא את הדמויות שיש מאחוריהם ציבור גדול, אח של הרבי מגור, הרב שמחה אוברבוים, הוא היה ראש הקהל של חסידי אלכסנדר, הרב יוסי פיינר היה זקן רבני לוד, אנשים שכל אחד ככה, למה? הם סך הכל הולכים לתאר לו את המצב. טוב, אז זה שפה דיפלומטית. הם לא הולכים לתאר לו שום מצב חמור. אם ננסה להבין מה שהם אומרים כאן, והם אומרים את הדבר הבא, הוא מתנהל בגטו לא על פי קודים ערכיים ומוסריים שאנחנו חושבים לנכון. זו הנקודה. ועל זה אנחנו הולכים לדבר. וזה לתאר לו את המצב החמור ולהעמיד אותו עד חומרת הדברים. והם אומרים ולעוררו על חובתו הקדושה. זאת אומרת, איך צריך להתנהל במצב הזה? אבל כבר האישיות הזו, מהר מאוד קלטו איזה אישיות פרובלמטית. וכשאתה בא לדבר איתו, הוא לא ישמע אותך בניחותא מרובה ויגיד, וואו, אם זה הרבנים שמעמידים אותי על תאותי המוסרית והערכית ברגע זה שהניתי דרכי, ממש לא. צריך לבוא אליו באסטרטגיה מסודרת ומנהלים אותם. הם מביאים איתם את הדמויות הרבניות שייתכן שכלפיהם יהיה לו יותר דרך ארץ, כלפיהם הוא יירתע. למה? כי יש להם ציבור גדול מאחוריהם. זה עזר או לא? לא בדיוק. אבל בואו נראה לאן הם הולכים מכאן. בואו תראו את המסמך הבא. המסמך הבא כחצי שנה אחרי המסמך הקודם. ואנחנו פתאום מתחילים כבר לראות את הרבנים. קודם כל ראינו את הזוכרים את הרבנים שמה? ארבעת חלקי שולחן ערוך לפסיקה הלכתית. הם הולכים לרומקובסקי, לאותו ראש יודנרט, להתחיל לתאר לו. אבל פה כבר משהו אחר. בואו נראה. ועד הרבנים את הסגן היהודים בליצמן שלך, יש לכם יום בית הלודה שינה, וסגן הילדים בליצמן שלך. ביודנו לכבוד רומא הלכות. כי מנהל הוא עמדתנו על בסיס שמירת ומנוחת השבת פומבית כאשר יציר גלוי ונתן פקודה של נחוק כמוכה פזיר בשמי ההיסטוריה. תראו, זה סופרלטיבים. אבל, מה הרעיון? הרעיון הוא, הגרמנים בשלב הזה מאפשרים בתוך הגטו יום מנוחה אחד. ונותנים לראש היהודה רק להחליט, שבת או ראשון. יש לי חורה בכלל ספק מה אם אחר. שבת, אתם רואים, נכון? זה לא כל כך פשוט. למי שלא בא מתוך העולם של משמעותה של שבת, יש אולי גם סיבה לבחור ביום ראשון, וזאת למה? כי ביום ראשון הגרמנים והפולנים זה היום החופשי שלהם. ואז הם לא בגטו. ואז הם לא מסתובבים. וזה יום טוב שאותם יהודים ינוחו. מדוע? כי זה יהיה בשבת. וכולם, הגרמנים והפולנים, מסתובבים בגטו, הדבר שהם פשוט יחפשו לעשות, אבל לקחת אותם לעבוד אי אפשר, זה יום מנוחה רשמי, אז זה יום שאפשר להתעלל בהם פשוט. ואם כל זה ראש היהודים מחליט, שבת. והם אומרים לו שזו החלטה שתברוך לכוחה מזיעים בשני ההיסטוריה, אז זה עוד דבר פוריה לדבר אחרנו, היא פקודת מנוחת השבת רשמי. ואז הוא אומר לו כך, שימו לב את העברית גם שלהם. ערבה לנו לדשת, לפניו ולתבוע אלבון השבת שמחקה צורתה כמעט לגמרי בעת האחרונה בחיים החומיים. ואין איש שם הלב לפקודת כבודו שעוד לא עבדה ערכה. אנחנו אומרים שהרבנים היו מולכים שם. הם קודם כל באים ואומרים לו, תקשיב, אתה נתת פקודת שבת, זה מתחיל להימחק. איך הם מתחילים ללחוץ עליו? הם אומרים לו, ואיש לא שם הלב לפקודת כבודו שעוד לא עבדה ערכה. במילים אחרות, אף אחד לא להתייחס אליך. והאישיות הזאת, שהיא כזאת ריכוזית, כמעט מה שנקרא רודנית, לומר משפט שאף אחד לא מתייחס אליך, אף אחד לא סופר אותך בהגה שלנו היום, אז מה? זה ממש לא, אבל בכל זאת אומר שלי. ולדעו אני אנחנו מתן לנסות ללחות בפרסייה, אבל אני קופץ, אני לא כך חשוב לי החלק הזה, אני רוצה לקפוץ איתכם לחלק הבא. והוא כך, חשובות ממש האחרונות, לאחר השמונות המופלשות. בייחוד אנו מפגישים בזאת מקשים את מלאכו ליתן צו שמקבלי תמיכה יהיו כתובים בעבודת בשבת. אחרי כל הדברים הם באים ואומרים את הדבר הבא. אנחנו יצאים פה עכשיו למאבק, יש אנשים בגטו שמנסים גם בתנאים הללו לשמור שבת. וברגע שהתחילו לעבוד במקומות מסוימים בשבת, אם הם לא יגיעו בין משובצים שם, אם הם לא יגיעו לתקום העבודה מה יקרה, הם יעבדו, כי בגטו לא חושבים עובדים, הם יעבדו אותו עם להפקים את כרטיס המזון. גם אותם 180 קלוריות שאותו אדם זכאי לאנושית במשפחתו ממילא לאור בנות, הוא מאבד גם אותם. אז הם מבקשים שיהיו פטורים. ובין, שמשרד לעבודת המתמחים יסגור לגמרי ביום השבת, זה ביטוי עברית קצת כזו, זאת אומרת, המשרד בענייני, במילים שלנו היום זה הפתי תמחול, או המטבחים לעניים, שזה יהיה סגור בשבת, קרי שיחקו אוכל פעמיים או ביום שישי או ביום ראשון, אבל לא אוכל שמושב בשבת, כדי שאנחנו יהיו אנשים יוכלו להתאמך. אז מתחיל איזשהו מאבק על נושא של דמותה של השבת בגטו. אני רוצה לקפוץ אתכם למאבק מאוד מעניין שנכנסים. פה אני מביא בפניכם לא מסמך. אני מביא פה בפניכם, אתם זוכרים שאמרתי לכם שאותו רובובסקי, ראש היודנרט, מנהל בגטו ממש ממלכה, הוא קבע לעצמו אגב כשר היהודי. והוא מנהל ממלכה, יש לו מחלקה היסטורית, הוא מושיב אנשים, כמו שהיה בימי הרי, מה שנקרא, בתקופות העתיקות, שכל מושל היה מושיב לעצמו מחלקה היסטורית משל עצמו. היסטוריון שיתעד את הדברים כפי שהוא רוצה שהוא מונצח בהיסטוריה. הוא מפעיל מחלקה היסטורית שהם יושבים וכותבים את ההיסטוריה של כל יום מה קורה בגטו, הכרוניקה של הגטו. כמובן שאנחנו צריכים לקחת את מה שהם כותבים בזהירות, כי הם יודעים שאותו רובובסקי אינו פתוחה לכתיבתם, והם צריכים להיות זהירים. ועם כל זה הם נותנים בפנינו נתונים. ובאחת מכרכי הכרוניקה שפורסמה, היא מודפסה אחרי פרקטוריה, כתוב במשפט הבא שתראו את השבועיים הקרובות. לאחר הגירושים של אביב 42, כותבים אותם, כותבים בתוך הגטו, הופסקו גם אותם חיי קהילה דתיים באופן אוטומטי. קודם אני אתן לכם טיפה רגע, מה זה הגירושים של אביב 42? זה תחילת תקופת השילוחים למחנה השמדה. ומה הם כותבים? הופסקו חיי קהילה דתיים באופן אוטומטי. אני לא יודע בדיוק מה זה המימוח הזה אוטומטי. מה זה אוטומטי? איזה מין ביטוי זה? לא יודע, נמשיך הלאה. הוראות פנימיות הביאו לכך, שהחרדים גזזו את זבניהם, היהודים הדתיים עפו גם שינויים מתאימים בלבושה. קודם כל, מה הרקע? אני אתן לכם תכף רקע. אבל מה זה הוראות פנימיות? זה הגטו היחידי שיש רק אדם אחד שנותן הוראות שלו. בלעדי. אין אף גטו כזו מוחלטות שכזו. אפילו לא חברי היהודים, רק ראש היהודים. אז מה פוגש הוראות פנימיות? ממש לא מובנים לי כאן המשפטים הללו. יתרה מזאת, אני אתן לכם טיפה רקע. הגרמנים נכנסים לפולין, הם מוציאים מיד הוראה של היהודים לגזוז את הזקנים ולשנות את הבגדים המסורתיים, בגדים ארוכים, לבגדים אירופאיים, לקרוא לזה, בגדים קצרים. זאת למה? מה הטיעון הפורמלי כמובן? הטיעון הפורמלי שזה תומן בחובו מחלות. הרי כל אזור יהודי תמיד היה מקבל כותרת מהגרמנים, אזור נגוע במגפה. כאן הם כתבו על תמיד מחוץ לגטו. אבל זה תומן בחובו מחלות. אגב, תומן בחובו מחלות, אבל הם היו ג'נטלמנים הגרמנים, אי אפשר לומר. הם הוציאו קטגוריה אחת מהצו הזה. את מי הם הוציאו? את הרבנים. הרבנים הם אמרו יכולים להמשיך ללכת עם הזקן ועם הלבוש. מה, הם לא חוששים לבריאותם? אלא מה, אני אומר את זה בסרקזם מסוים, אלא מה, כמובן שהמטרה היא אחרת. המטרה היא קודם כל ליצור דה-הומניזציה של האדם בגטו. להוציא את צלם שלך, לקחת את האדם ולהשפיל ולהשיל ממנו את הצלם שלו. האדם, הלבוש שלו, יש בו משהו שמסמל ובונה את אישיותו. לא לחינם חז"ל דיברו על ענייני הלבוש. והלבוש הזה, קודם כל תוריד, אז קודם כל פשטת משהו מזהותך. ברגע שפשטת את המשהו מזהותך, זה חלק כבר מתהליך ההפך מהשימור של הזהות שלך. זה דה-הומניזציה שנוצרת שם. לרבנים, אגב, למה הם לא אומרים אותו דבר? כי הגרמנים, הייתה להם בעיה. הפולנים היו מגחכים על הגרמנים, והיו רואים שאנחנו הפולנים יודעים להריח יהודים מקילומטר, הפולנים לא מזהים אותו אפילו ממטר. זאת אומרת, הגרמנים לא ידעו לזהות את היהודים כל כך. מה עזר להם לזהות היהודים? הלבוש, הזקן, הפאות, זה עזר להם. אז את הציבור הם הורידו, אבל המנהיגות שלו, המנהיגות הרבנית, הם רצו שתהיה מזוהה. תמיד הם חששו, כמו כל מה שנקרא צבא או מדינה כובשת, חוששת גם לא מעט מהמנהיגות הרוחנית שבצד שכנגד. כי המנהיגות הרוחנית יכולה לפעול רבות, אבל בדרכים לא גלויות. זה הכל במסרים שבעל פה, זה אמירות, זה שיחות, זה דברים אלה. ולכן את המנהיגות הרבנית הם רוצים מזוהה. אבל מה? הגרמנים לא חפו את ההוראה הזאת. הם נחמו אותה, והם לא חפו אותה. למה? כי זה היה להם נוח שאנשים לא הובידו את הזקן ולא הובידו את הבגדים, כי ככה הם הצליחו לזהות את כולם יותר בקלות. ובפועל ההוראה הזאת לא קוימה. היא התחילה להתקיים, אגב, בהמשך, באופן פרטי. אנשים התחילו לעשות את השינויים האלה, כי הם זיהו שכשהם יוצאים לפעמים לרחוב בלבוש כזה או בצורה כזאת, הם מושכים עליהם את חמת זעמם של הגרמנים והם מתחילים להתעלל בהם וכו'. אבל אם מי שלא הייתה לו בעיה עם זה, שימר. פתאום רומקובסקי, באיזשהו מקום, סליחה, לא רומקובסקי, אנחנו מגלים פה שכאן בתקופה הזאת זה נפסק. מה קרה? לא יודע. בואו נמשיך הלאה. אני מציב קצת כמה שאלות. בואו תראו את עצמה הבא. יום תתבר בתרבוס תשע"א. קצת אחרי מה שנקרא המובאות שראינו קודם, כתוב גם כך, לכל נשיא את התתקה. על ישיבת בעל הרבים היום שמענו מעת חברנו בדעת אדם נשיאותו ליתן צו ליהודי הגטו לשנות בגדיהם. מצאנו לחיוב להציע לפני אדם נשיאותו כשתוב הלבושים לכלל ישראל, אשר הורגלו בימי אבותיהם ואבות אבותיהם ומן הדברים העומדים באורו של עולם. אגב, כי בטח כוונתו לטובה וכו', על כן הצטנו ובקשתנו שתוכל להכיר את הדבר, וזכות זה יעזור לשם יתברך. מה כותבים כאן הרבנים? שמענו שאתה רוצה לתת הוראה לשנות את הבגדים. ובצורה דיפלומטית, כותבים לו, דרך אגב, למה הם לא אומרים שזה יערק את הדמסנה, שזה יערק בעל יערו וכו'? אתם יודעים שאם מה שנקרא בשעת השמד אפילו על שרוק, כן, למה הם לא אומרים את זה? הם לא אומרים את זה כי זה לא, הם לא מגדירים את זה, זו עובדה מעניינת בשעת השמד. המלחמה כאן היא לא על העניין הלוחמי לכאורה. אבל הם אומרים לו, זה דברים באומו של עולם. דרך אגב, מה קרה פתאום למונקובסקי שהוא החליט לתת הוראה כזאת? הרי הגרמנים נתנו הוראה כזו ולא אכפו אותה. אני חושב שרומקובסקי נותן את ההוראה הזו, ואין אף גטו אחר שפתאום קיבלו הוראה כזו בשנת 41. אלא רומקובסקי נותן את ההוראה הזו, כנראה זה חלק מהמאבק שלו בתוך הציבורים בגטו שלא שרים למשמעותו, למהותו, סליחה. וחלק מהם זה גם חלק מהציבור הדתי. דיברנו כבר בהתחלה, ראינו שיש קיטוטים של כל מיני שאלות ערכיות ומוסריות שצפות בגטו. והוא רוצה בבחינת הפרד ומשול. בואו נוריד מהם את הבגדים, נוריד מהם את הזיהוי, נוריד מהם את הזקן, נוריד מהם את הפאות. מאותו רגע חלק מהזיהוי שלהם נעלם, ובאותו רגע מה קורה? אני יותר קל לי להשתלט עליהם. והם כותבים לו לא. אגב, הם כותבים לו בצורה עדינה, אבל אני רוצה לומר לכם בצורה עדינה, אבל אני יודע בוודאות שהם חוששים מאוד במכתב הזה. אתם יודעים את אני יודע? יש למישהו רעיון? אז אני אגזור לכם. המכתבים הקודמים, שמתם לב, היו תמיד שתי חתימות, שלוש חתימות, ארבע חתימות, פה פתאום חותמים כל הרבנים. שבוועד הרבנים, יהיו עוד רבנים בגטו, אבל אלה שבוועד הרבנים, וזאת למה? כל מקום שאתה חושש מזה, אתה חותם מחתים את כולם. מסביר שכולם פה בדעה אחת, והם חוששים, כי הם יוצאים פה נגד רומקובסקי, זה בשפה עדינה, אבל הם יוצאים נגדו. אגב, הם יוצאים נגדו בשפה עדינה, אבל אם תראו את המסמך הזה ותראו ליידיש, שאני לא אפילו כרגע להפעיל לתרגם לכם לעברית, אבל זה יוצא בדיוק באותו תאריך, באותו בכזיים בתמוז תש"א, ממש יותר קטן, ופה ביידיש כותבים כ-68 אנשים שחתומים כאן בקצה, הם כותבים בהרבה יותר מה שנקרא שפה מוחלטת וברורה, אנחנו לא נשנה את לבושנו נקודה. ומביאים פה דרך אגב מקורות מאוד מעניינים, ספר החיפוך, מאוד מקורות על עניין שינוי הלבוש, גם הם לא משתמשים בטיעון של ארקטה ומסנה, אבל הם משתמשים בטיעונים אחרים. מה לדעתם קורה? רומקובסקי, האישיות הריכוזית הזאת, תיסוג אחרי הלחץ הנתון או הבלתי נתון הזה של הרבנים והציבור, או שהוא יישאר עיקש בעמדתו? מה אתם חושבים? סביר להניח שהוא יישאר עיקש בעמדתו, הוא טיפוס, אבל אתם שכחתם, מי שחושב כך שכח משהו. כי לפני כמה דקות הראיתי לכם את הכרונולוגיה של גטולות, ושם כתוב מתי נעשו השינויים בלבוש וכולי. בשנת תשעים ב', 1942, אנחנו בתשעים א', זאת אומרת שכנראה רומקובסקי נכנע לשנה. הוא נכנע לשנה, הוא הבין שפה הוא הולך להיאבק נגד אחוז מאוד גבוה בגטו. מול הרבנים באופן חזיתי, הוא החליט שכנראה יש גבולות לכוח. הוא לוקח צעד לאחור. אבל רומקובסקי לוקח צעד לאחור, אבל לא שוכח. הוא שומר את זה, ובואו נראה איך הוא שומר את זה. הוא שומר את זה, ואני רוצה שנראה את המסמך חשוב עליו. פה יש משמעות, זה נסמך ביידיש, אבל בואו תראו לרגע את התרגום בעברית. אבל לפני שתראו את התרגום בעברית, אני רוצה שתפנימו שני נקודות. זה יום י"ט בסימן תש"ב. מופיע פה המספר 7242, זה המספר הקטלוגי של המסמך הזה. אנחנו רואים כאן נראה את התרגום שלו. בחלק העליון. עסקר היהודים כאן, יש לנו הכבוד להודיעכם לאחר פנייתכם אלינו, מתחשב בנסיבות. החליטו הרבנים להסכים להחלטתכם בנושא שינוי הלבוש ולעשות מאמצים לפרסם את הרעיונות בציבור הדתי בדרישה לבצעם. מה פירוש? מה הולך כאן? מה שקורה כאן, רק שנייה אחת, מה שקורה כאן במסמך הזה, זה הדבר הבא. במסמך שראינו כרגע את התרגום שלו. ואני אסביר. רומקובסקי נתן את ההוראה, אתם זוכרים ב-41, לקח צעד לאחור. מגיע שנת 42, מתחילים השילוחים למחנה המוות חלמנו, זה מחנה שבו נסיעו 360 אלף יהודים. רומקובסקי נעמד על הבמות בגטו ולא מהסס לומר מי הקבוצות שמבחינתו הולכות להישלח ראשונה. הוא אומר כך, זקנים, חולים, בלתי פרודוקטיביים, בשפה אחרת כאלה שלא עובדים. והקבוצה הרביעית, הוא אומר, אלמנטים שלא נשמעים להוראות בגטו. אנשים שלא שומעים להוראות. אחר כך, דרך אגב, אחרי ארבעה חודשים הוא מוסיף עוד קבוצה, וזה הילדים, עד גיל 10. והאלמנטים שאינם נשמעים להוראות, זה בשפה אחרת, כל מי שלא איתי, הם מחוץ. ואחד מהאנשים שכותב למשל יומן בגטו לודז', שהיומן הזה הודפס ונקרא בימים הנוראים ההם, יוסף זליקוביץ' כתב אותו עצמו מספר בשנת 43, כותב משפט מעניין. הוא כותב כך בזמן הגירושים למחנה. הוא כותב אל המחנה, אל הגטו, מסעית נכנסה. ואליה חוטפים, הוא מתאר. ואז פתאום הוא מתאר אדם ספציפי. הוא מתאר כך, איש צעיר, בעל זקן אבות ואדמונים, פאות מסתלסלות ממנו, אל המסעים נחטף. אך אין הוא זקוק לעזרתם, צעיר הוא ונמרץ, אף שערה לבנה אחת לא נמצאה בזקנו. אל המסעים מנטרו בכוחותיו, אליהם הוא לא נזקק. מה התיאור הזה? מה הוא מתלבש על האדם הזה? זה ליקוביץ'. אלא הוא פשוט אומר לנו שחלק ממי שחוטפים ברחובות מזה זוכרים אלמנטים שלא נשמעים להוראות. רומקובסקי נתן בשנת 41 הוראה לחתוך זקנים בפאות. הוא לקח צעד לאחור, הוא הבין שיש לו בעיה. ב-42, ברגע שהגיע הרגע שלו, הוא שולח למחנות, הוא מתחיל לשלוח את האנשים האלה למחנות, קודם כל. ולכן, הצעיר הזה שזליקוביץ מתאר אותו, הוא אומר זקן אדמוני, שאפילו שערה אחת לבנה אין בזקנו, בשפה אחרת אדם צעיר, אדם נמרץ, אדם, זה לא מישהו מה זקן חולה, לא. אפילו יש לו את הכוח לנטר על המסעית לבד, ואז מה? אבל בכל זאת הוא נשלח. אז מה המום שיש בו? המום שיש בו הוא לא נשמע להוראות. והרבנים מזהים שמתחילה להיות מציאות בגטו שחוטפים אנשים דווקא שעוזרים לציבור דתי. ואז הם יוצאים עם המסמך שהראינו קודם. מה המסמך? הם כותבים לרומקובסקי, הבנו שאתה החלטת להוציא מה שנקרא את העניין הזה, אנחנו נודיע לציבור שלנו בגטו, שמה? אנחנו נודיע לו, כמו שראינו עוד הפעם למעלה, אנחנו הודיע לא להסכים להחלטתכם לעשות מאמצים לפרסם את הרעיונות. הם הולכים לפרסם את זה. עכשיו, לפרסם, חסר לנו מסמך, אבל יש לנו עדויות. הרבנים פרסמו שמועות, שמו על הקירות, הם לא פירטו, הם ביקשו שיש כל מיני דברים שקורים בגטו, ולכן אנחנו מבקשים מכל הציבור, בעל זקן ופאות ולבוש חסידי, לשנות את הבגדים ולחתוך זקן ופאות. הם לא פירטו כי אפשר היה לפרט, אי אפשר היה לפרט תחת עינו הפתוחה של רומקובסקי, כי כרגע רומקובסקי עושה חיסול חשבונות ושולח דווקא אתכם. וזה יצא לגטו. ואתם חושבים שאנשים נשמעו להוראה הזו? מה נראה לכם? אז אני אומר לכם שהתגובה כנראה הייתה שלא נשמעו. לפחות ביום הראשון ראו שלא נשמעים. למה לא נשמעו? כי אנשים כנראה הרגישו, וזה עדות של אחת שסיפרה לנו, שכך היא שמעה בבית אצלה, אמרו, רומקובסקי שבר את הרבנים, אותנו לא ישבור. אתם זוכרים שהיה מכתב שהוציאו לו לא לשנות את הלבוש בשנת 41, אבל היה מכתב הרבה יותר חריף של הציבור עצמו, שהיה הרבה יותר מיליטנטי, הרבה יותר לוחמני בעניין הזה. כשהרבנים מרגישים את העניין הזה, הם מוציאים את המסמך הבא, שכרגע אתם יכולים לראות אותו שוב פעם ביידיש. אם תשימו לב, רכו מספר 73-42. הוא המסמך העוקב אחריו, והוא מופיע באותו יום. ובואו נראה את התרגום שלו רק לעברית, וכשנראה את התרגום, שנייה אחת. התרגום שלו לעברית בחלק התחתון. הזכר ליהודים כאן, בהתאם למכתבנו מיום זה 72-42, כדי לתת דוגמה לציבור הדתי בגטו, החליטו הרבנים של הבית בשוא הפן לבוש בצורה אירופאית. בגין זה יש לנו הכבוד לבקש בגדים. בקיצור, מה קורה כאן? הרבנים שהובילו את המאבק לאי שינוי הלבוש ולא לשנות את הזהות היהודית, פתאום מגלים באמצע 42 שהם הובילו מאבק אדיר, אבל חלילה וחס הם לקחו את הציבור שלהם לתוך מחנות המוות. ואז הם נוקטים בצד להודיע לשנות, זה כבר לא עוזר, זה מאוחר מדי. אז הם לוקחים את הצעד האחרון שיש להם. והצעד האחרון שיש להם זה אחריי. אף על פי שלנו יש זכות עוד מהגרמנים ללכת עם הלבוש ולא לחתוך זקן ופאות. זוכרים שאמרתי שהגרמנים בשנת 40 אמרו, אבל רבנים לא. הם אומרים, אנחנו הולכים לעשות את זה. יש לנו עדות של אישה בשם פסיה שפלר מחיפה. היא הייתה הבת של הרב זליג רוזנמוטו מתוך הגטו. היא הייתה ילדה בת 12. היא לא ידעה את הסיפור כשבאנו לראיין אותה בדיוק. אבל כשהתחלנו לראיין אותה, התחילה לספר שהיא זוכרת שזה היה קצת אחרי חג השבועות. זוכרים יותר ציבן. ביום אחד פתאום הדלת של הבית נפתחת. היא הייתה ילדה גדולה בבית, היא הייתה כמעט בן 13-12 ומשהו, כולם היו יותר צעירים. ופתאום מסתכלים, והם רואים מישהו עומד בפתח, והם לא מזהים אותו. לוקח להם כמה דקות, והם מזהים, פורצים בבכי מר, הם מזהים את אבא שלהם. אבל הם לא ממש מזהים אותו, הוא בלי זקן, הוא בלי פאות, הוא בלי הלבוש הרבני שהוא היה רגיל ללכת. והוא מנסה להרגיע אותם, ואומר להם, ביידיש, אני מתרגם לכם לעברית, ואומר להם, ילדים, ילדים, אל תבכו. ייתכן שהצלתי היום הרבה יהודים בלב. הוא גם אומר להם איזה משפט שלא ידע אף פעם את הפשר שלו, גם את זה יהודים את המילים. אבל את החלק ההמשך של המשפט היא ממש לא הבינה, הוא אמר גם את המשפט, אבל המשך הוא אמר, מי יודע, אבל אם אני עוד לא אשלם את המחיר. גם את זה הוא כנראה ידע משהו לרקוד. בכל מקרה, באותו יום אחר, הרבנים בגטו חותכים את זקניהם, חותכים את הפאות שלהם, ומשנים את הלבוש, כדי לתת סימן לתושבי הגטו. אני רוצה לומר לכם, שהאמת היא, אני... שנייה אחת, אני רק רוצה להתקדם. האמת היא שתמיד ידענו את זה. והאלוקים הנה לידו, הקדוש ברוך הוא מסובב דברים. וביום אחד אנחנו מקבלים טלפון, יש לנו חוקרים קבועים שנמצאים במדינות המוצא של השואה, שכל הזמן מחפשים דברים. ובאחד הימים הוא מקבל טלפון אחד החוקרים, שמספר, שהוא בלוד יושב, שמספר שהגיע אליו פולני, מקומי, ואומר לו שבמרתף הבית שלו יש בערך 2,000 ספרים יהודיים שהוא רוצה למכור. הוא הלך לי. הוא אומר, אבל הוא רוצה מחיר אסטרונומי. לא אספר לכם עכשיו את כל ההשתלשלות. אמרתי לו, תקשיב, קודם כל כך כמה מהספרים, תצלם את עמוד השער שלהם, עוד כמה דפים שאני ידע במה מדובר, נראה מה מדובר, כי כי ספרים יהודיים עם כל הכאב והצער מסתובבים בפולין לא מעט. אבל בוא נראה אם זה דבר שצריך להיכנס. כשהוא צלם לי חלק מעמודי השער, אנחנו מזהים שעל חלק גדול מהספרים כתוב רבינת קולגיום בי דאלטסטן פון דיון, בגיניליש. בשפה אחרת, ועד הרבנים ליד זה. או בשפה אחרת, אנחנו מבינים שזה ספריית הרבנים בגדול. זוכרים שהם ביקשו ספרים? זו הספרייה שלהם. ואנחנו עושים מאמצים גדולים, והספרייה הזו מגיעה ארצה אלינו, והיא נמצאת אצלנו במכון, ומקטלגים את הספרים. כמו כל ספר מקבל איזשהו מספר. ובחלק מהספרים יש מה שנקרא כיתוב פשוט, ויש חלק מהספרים שמצאנו כבר כתב יד של אנשים שכתבו דברים בתוך הספר בגטו, לפעמים בדברי תורה, לפעמים בדברים אחרים. יש כאלה שזה רק באיזשהו מקום הספר, אתם יודעים, היהודי, היה גם מה שנקרא הרישום של פטירה, של לידה, של כל דבר, אז אנשים המשיכו לנהל את זה, זה הספר שהלך איתם לתוך הגטו. ובאחד הספרים, כשהמקטלגים אצלנו מקטלגים, את הספר הפשוט לכאורה הזה, זה ספר של חומש ויקרא. וכשהמקטלגת, מקטלגת את הספר הזה, היא בתחומה מעל מאיפה שאני יושב, אני שומע פתאום צרכה אדירה, ואני קצת אשנה את סדר הדברים כדי שתבינו מה קורה. כמה שאני רץ למעלה, ואני רואה את החומש הזה פתוח. בדף הראשון שלו, אני לא פתוח כאן, אני פתוח באמצע, תכף נגיע, אבל קודם כל, בדף הראשון שלו כתוב, להשם הארץ הוא ברך חנני, השם יברך וזה ברוב רחמה, הוא יברך סוכצ'בסקי, לא משהו. אני מתחיל אומר לעצמי, סוכצ'בסקי, השם הזה אומר לי משהו, אני לא זוכר איפה, אני רץ למחשב אצלי, מתחיל מהר מהר להזיז, אני פתאום מקדש, יש לי רשימת רבנים, שהם לא בוועד הרבנים של הגטו, הם רבנים שקיבלו את הכותרת ועד רבני ערי השדה. הם היו הרבנים של העיירות הקטנות שהוגלו לגטו המרכזי, הוא היה רב מהעיר קליש. אבל הוא כותב כאן מה? לא, את הספר הזה יש לו כשהוא יושב בלו, זה לא ספר שאיתו קודם. ואיפה אני שומע את הצרכה של אותה בת? היא ניצבת באמצע החומש, בסוף פרשת אחריות, בתוך החומש יש לה זקן. היה עוד חלק בעמוד השני. ואם תשימו לב, אתם יודעים, פתאום באותו רגע, ברגע ראשון אתה לא מבין מה זה, אתה ככה, אוקיי, אז יש פה זקן, יהודים היו, שהיו, מה שנקרא, נושאים שערות וכולי סמים, אבל לא כזו ריכוזי, ולא בעמוד הבא, פתאום לא חצי זקן. הזכרתי, אני זוכר שאבי פעם סיפר במין איזה, אתם יודעים, בדיחה יהודית כזו, שיהודי היה לו שטר של 100 דולר, אז איפה היה מחביא את זה, אז הוא דרך לחומה, שכמו שכתוב לו תמנו, הוא מכניס. הוא בא אחרי חודש להוציא את השטר של 100 דולר, הוא לא רוצה. התחיל לדפדף, דפדף, דפדף, הוא אמר, אוקיי, אולי התבלבלתי, לא הכנסתי את זה, מה שנקרא, בפרשה הנכונה, הכנסתי לשמות, במדבר, בקיצור, היא נכנת. אותו מוצא שטר של 50 דולר, מסתכל על הפסוק, כתוב בחיי אחיך עמך. אז זאת אומרת, הפסוקים מספרים את המשמעות. ואנחנו מסתכלים על הפסוקים, קודם כל מיד בפרשת אחריות. אבל תראו, זה מופיע מעל ההפטרה. ההפטרה שאנחנו כמעט לא קוראים אותה בשנה, זאת אומרת, אנחנו כמעט אף שנה לא קוראים אותה, אבל בכל זאת, תראו מה כתוב כאן. זוכרים איך רומחובסקי היה מכונה? סגן היהודים, נשיא קהילתנו, אלה היו הביטויים. וכאן יש פסוק שהפרשנות הפשוטה שלו, נעזוב את הפרשנות היותר מופגדת. הנה נשיאי ישראל, איש לזרועו היו בך, ממען שפוך בלי הסבר. הם שמים את אותו יהודה אריאל סוכצ'בסקי, אותו רב ביקאריס שהוא מותח את סגנו, שם את המקום, את הזקן, סליחה, ליד הפסוק שמבטא את משהו לך, שזה אגתו. שכנראה הוא לא מאמין בכלל לשנייה שמישהו אי פעם יראה את הספר הזה מול עיניו ויבין את זה אגתו, האילמת באותה רגעים. ואנחנו פתאום עומדים מול זה ואנחנו מבינים שכאן נסגר בפנינו איזשהו מעגל מדהים, שמאותם מכתבים אנחנו מבינים את המאבק, ואני רוצה רגע להתקדם איתם במאבק. אין לנו הרבה זמן, אז ממש דקות אני אכנס. אני פה נתתי במאבק אחד של השבת. המאבק השני שהרבנים יעלו זה על הדמות החיצונית של היהודים בגטו, ותראו איזה מאבק זה. זה ממש לא פשוט. זה לא רק לבדוק איזו החלטה הלכתית, זה להוביל ציבור. מתי? זה להוביל ציבור כשאתה יושב וצריך יום יום כרב להיאבק על הישרדותך הפרטית והמשפחתית. הוזכר קודם האדמו"ר מפיאסצ'נה בגטו ורשה. האדמו"ר מפיאסצ'נה בשלב מאוד מקדמי בוורשה מאבד את כל משפחתו.
גם את בנו וקלתו שהיו אחרונים של משפחתו מאבד בגט. הוא כותב בשולי שלום את הצילום המקורי של הכתב יד שלו, אפשר לראות מאשר הספרים שהותפסו. הוא כותב שם, ממש באותו יום שכבר נפטרו, קודם כל מה שנקרא נפטר הבן, אחר כך הקלה, בגלל הפצצה שהייתה בביתו. הוא כותב בצד את המשפטים הבאים. אני את המלחמה ואחרי שנודע לי עכשיו השורה המערה, הלכתי לבית החולים וקלטין, אז כן, הוא אומר, אז הוא כותב את המשפט הזה. אני את המלחמה הפרטית שלי כבר בסדר. עכשיו, כעת הוא כותב, המלחמה היא על מלחמת הכלל. וברמה אחרת הוא אומר, אני כבר אין לי בשביל מי להיאבק ברמה הפרטית. אני כרגע כל כולי למאבק של העם היהודי. זה לא פשוט, זה משפט אדיר, אבל זה לא פשוט. לא פשוט שהאדם שהפסיד את המלחמה הפרטית שלו, מוצא את כוחות הנפש לצאת ולהיאבק את המלחמה הכללית. לא פשוט בכלל. ואותם באיזשהו מקום רבנים שיוצאים, אני רוצה לחדד ולתת סיפור אחר. בשנת 41, אני לא אתן אולי רק מסמך אחד שתראו מול עיניכם, אני לא אביא יותר מזה. בשנת 41, לקראת סוף 41, יש תופעה אדירה בגטו הזה, אבל בעוד גטו, שהגרמנים לוקחים גברים צעירים בגילאי 19, 20, 21, ככה משהו כזה, ולוקחים אותם למחנות עבודה בגרמניה. מדובר בתופעה שמתחילה להקיף, רק בגטו היא כבר הייתה קרובה ל-20 אלף איש. אבל בכלל, יש לנו ככתובת של מכתבים בין רבני הגטו לבין אולי גדול רבני פולין באותה עת שיושב בוורשה, הרב מנחם זמבה. יש לנו מכתבים אותנטיים של הרב זמבה מהשנים 41-42 מגטו וורשה ללודז'. והוא כותב להם שגם בוורשה יש אותה תופעה, נחטפים גברים. אומר גם כן, וגם הם כותבים לו, שרוב הגברים האלה זה גברים שנישאו לא מזמן, חלקם אפילו לא זכו לילד, חלקם יש להם ילד אחד או שניים, הם נוסעים, כבר נסעו לפני כמה חודשים, לא שמעו מהם כלום. והם חוששים שמה? שהולכת להיות כאן בעיית הבעיות של העם היהודי. אל תשכחו, הם עוד לא יודעים שב-42 יש את הפתרון הסופי. מבחינתם הם מבינים שב-41 שיש את התופעה הזאת הולכת להיות בעיית הבעיות של העם היהודי. כי מדובר כבר כרגע כנראה בכמה מאות אלפים כאלו, ושנשותיהם נשארות מאחור בעגינות, וממילא אין את שדרת הקיום של הדור הבא של העם היהודי. אין מי שיעמיד עליה את העם היהודי לדורות הבאים. דור שלהם נמחק. זאת אומרת, אותם נשים נשארות מאחור, אבל זה לא רק שנשארות מאחור, הן גם לא יכולות להינשא אחר כך. ובתוך הגטו יש לנו את הפרוטוקולים של אספת הרבנים, הם מתיישבים ומתחילים לטכס עצה מה לעשות, ומחליטים ללכת על צעד שתיקן דוד המלך בשעתו. גט על תנאי. הם מונים צעד של גט על תנאי לכל הנשואים בגטו, שאותם זוגות נשואים יגיעו אליהם למשרדי הרבנים, יחתמו, זאת אומרת, יש שם מה שנקרא תהליך שלם של גט תנאי, מפרטים בדיוק איך לעשות את זה, אגב, הם מביאים שם גם מחלוקות, בראשונים וכולי, ודעות שונות, הם מחליטים מה שהם מחליטים, לא ניכנס לזה כרגע, והם שולחים לרומקובסקי, כי ברוב גטו אסור להשיא, אסור לגרש, אסור כלום בגלל גטו, אז הם שולחים לו שזה הרעיון שלהם. זה מכתב קצר ביני שהוא עונה להם, אז תשובה פרייר שרק כתשובה את מכתבכם, אתה יחכמי, זאת אומרת, בשפה הדינה זה אני שותף איתכם, אני חולק איתכם, בשפה אחרת אני איתכם, והנושא של קטנת האגומות. אני נותן לכם אישור להפעיל. הרב שהציע את כל הרעיון הזה של קטנת האגומות של גטו תנאי היה הרב מוישה באזרח צעיר בגטו, ראיתם את שמו בהתחלה. אחרי שמקבלים את האישור לרומקובסקי, הם מתיישבים עוד הפעם להחליט מה לעשות. כך אותו רב צעיר, מוישה באז, יש לנו את הפרוטוקול של הישיבה. יש לנו 15 מחברות של הפרוטוקולים של ועד הרבנים. הם ניהלו מערכת צבאית. היה להם משמר שבועים. כל שבוע היו שלושה רבנים שהיו אחראים לתת את כל הפתרונות הלכתיות וכל פתרון אחר בשבוע. והיה מה שנקרא הרב היומי. לכל יום אחד מהשלושה היה גם אחראי. הם ניהלו מערכת משומנת בצורה שלא תאמן. והם כותבים פרוטוקול של האספה. וקם הרב מוישה וייס ואומר, אני הצעתי את ההצעה הזו, אני חוזר בי. מסתכלים על הכולם, למה? והוא אומר כי מבחינה הלכתית נתנו את הפתרון הטוב ביותר אחרי שנקסנו את זה.
אבל הלכתי עוד פעם הבאה וחשבתי שיתכן שאנחנו נותנים את הפתרון הכי טוב מבחינה הלכתית, אבל כנראה שבאותו רגע אנחנו גוזרים גזירת מוות על הגבר.
למה?
הוא אומר, תארו לעצמכם שיום יום נתייצבו פה ליד המשרדים שלנו עשרות או מאות זוגות, כמה נספיק ביום, וכך זה ייקח מי יודע כמה שבועות עד שנספיק את כל האלפים, עשרות אלפים של הזוגות הנשואים בגטו. והזוג הזה, כשהבעל חתם רק הבוקר, כותב כשהמחתם הבוקר על אותו, והוא נותן גט על תנאי שברור לו שהוא יכול להישלח בכל רגע נתון, וזהו. ועם זה הוא צריך לחזור הביתה. הוא אומר שהבעיה הנפשית שתהיה בגטו עלולה להמית את הגטו. יש כאן דילמה מדהימה, פתרון הלכתי אל מול מה שנקרא בעיה נפשית שעלולה למוטט את כל החיים בגטו. מתחיל ויכוח אדיר בין הרבנים שמתנהל שם יומיים, ובסופו של דבר הם מוצאים איזשהו פתרון. הפתרון שהם מוצאים הוא מה? לפנות לרומקובסקי עוד הפעם ולבקש בקשה אחרת, לא להזמין את כולם, אלא כל פעם שייתן להם את הרשימות שאת מי הוא הולך לשלוח, ואותם הם רק יזמנו. כמובן שרומקובסקי עונה להם את זה בלב אחד גדול, בגלל שהרשימות האלה תמיד היו רשימות הסודיות, הם זוכים גם למה, הוא הולך לשלוח כל מיני רשימות חיסור, כל מיני כאלה, יש לו כל מיני החלטות את מי הוא שולח. ואז לכאורה כל ההחלטה נפלה. אני רק רוצה להשלים לכם שתי השלמות. האחת, לקח לנו כמה חודשים ואז מצאנו. בנקס עיניים, שזה ניהל אותו הרב זליבור, זה הרב, סליחה, הרב פליישנקר, הופיע בהתחלה. שם ראינו רשימה של 3,200, בין 3,200 זוגות. כתוב שם הבעל, שם האישה, כתוב תאריך, גט, כתוב למעלה, וכתוב סיבת הגט, ואצל 98% כתובה הסיבה אשכנז. מה? פתאום אשכנז. על 2-3% אותו, אני אתפלל סבב, אני הרגשתי טוב, אבל אני שואל עוד הפעם, מה הסיבה? ועל 2-3% היה כתוב שכין ורע. אז כבר הבנו, זה על גט התנאי. הרב פליישקר, אחר כך ברע, התחלנו לחפש עדויות, ומצאנו עדויות. הרב פליישקר החליט, אוקיי, התוכנית נפלה, אני באופן מחתרתי אמשיך אותה. והוא שם מודעות קטנות בגטו, שמי שקיבל טופס להישלח מהגטו, מוזמן אליו לגטו, בלי לפרט למה. וכשהגיעו אנשים, או שהם עומדים להישלח אשכנז, הכוונה גרמניה, הם פשוט עומדים להישלח לגרמניה, אז הוא נותן גט על תנאי. ושכיב מרע זה גם כן כדי לפתור בעיה, כאלה שעמדו על ארץ מוות, וכיוון שאנשים הללו, מה שנקרא, אחר כך תהיינה ארגונות, מדוע, כי נשאר אח וכו', הם צריכות לקבל חליצה, ולך עכשיו תמצא אותו. אז גם בשכיב מרע הוא נתן גט על תנאי, שאם האדם לא יקום ממיטת חוליו, אז היא מגורשת למפרע. אני מצאתי בארץ אישה אחת מה-3,200 זוגות, וזוג אחד, האישה עוד בחיים, הזוג הזה לא נמצא. אני חייב לספר לכם אנקדוטה מה נרתקת. כשהאישה הזו הגיעה אחרי המלחמה, נבדה את בעלה, היא הגיעה ללונדון. בלונדון ישב אחד מגדולי הדור. ישב בלונדון, היה אב בית דין לונדון. ישב הרב אברמסקי, רבי חזקאל אברמסקי, אחד אברמסקי היה אב בית דין בלונדון. והוא באותה עת עסק רבות בנושא של עדינות. אנשים התחילו לחזור מהמחנות. והיא חזרה, והיא מספרת לי את זה. ואומרת, ונכנסתי לבית דין, ואמרתי לרב אברמסקי, אני לא אישה מבינה כל כך, אבל אני יודעת שהרב נתן לי בגטו גט על תנאי. והיא אומרת שהרב אברמסקי הסתכל עליי כמו על אישה משוגעת, אישה שנפלה מהירח. הוא אמר לי, גברתי, אני חושב שאני משבש את משהו, לא יעדתי את הדבר שמישהו עשה. בסוף הוא התיר אותי מסיבות אחרות. והרב אברמסקי מצאתי תשובה שהרב אברמסקי כותב בלונדון לרב אחר. הוא כותב לו על הסיפור הזה. והוא אומר לו, תראה איזה דמיונות אנשים מביאים איתם לתוך העם. הוא לא העלה את דעתו שתיתכן מציאות. שהרבנים האלה שנמצאים במצב, הזכרתי רק לפני כמה דקות באיזה מציאות הם נתונים, שהם מסוגלים לשבת ולתקן תקנות של מה? של הדורות הבאים.
בזמן שלא נמצאים בשום מנוחת נפש מינימלית כדי לעשות דבר ראשוני עבור עצמם אפילו. אני פה עצור, פתחתי לא צוהר אפילו, פתחתי פה חוות הצצה ממש לתוך העולם הזה, להבין את המשמעות של המנהיגות, עם איזה דברים היא מתמודדת, עם דברים שלא נתפסים בכלל, לראות לאן זה גם יכול להוביל אחר כך בשאלות מאוד מאוד משמעותיות בהמשך. וזה רק קבצוץ, זה רק נותן לנו להבין איזה התמודדויות אותו עולם רבנים מתמודד פעימה, לצערנו אגב, מרובם לא נשאר לנו מה. כי רובם לא יכלו להשאיר מקווים, מהגטו הזה נשאר לנו, מאוד גטו נשאר לנו, מאוד מקומות, אבל כמובן שיש אלפי אלפי, לא עשרות אלפי רבנים שלא נשאר לנו כלום מהם. אבל המעט מעיד על המרובה נותן לנו אפשרות להבין. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.